שלום רב באולפן בני הראל. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מתייחס לתוכנית הכלכלית שהציגו הרמש ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. אנחנו בעיצומה של ביקורת מקיפה על יוקר המחיה, בודקים את הערכות המדינה להתפרצות האינפלציה, את החזרי המשכנתה ותוכניות הדיור. אני קורא לראש הממשלה ולשר האוצר לתקן את הליקויים ולאמץ את ההמלצות שפרסמנו בדוחות הביקורת כדי לסייע בהורדת יוקר המחיה. דברי הנגלמן, מהם מביא כתבנו איתי גדסי. כוחות צהל עצרו היום מחבל החבר בתשתית הטרור גובה האריות וחשוד במעורבות בפיגוי ירי כלפי ישראלים. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר.
בתום פעילות משותפת של השבק, הימם וצהל, נעצר הבוקר על בסיס מידע מודיעיני איאד אל נצרי שווארו, בן 33, תושב שכם, פעיל טרור בתשתית גובה האריות וגם חשוד כמי שמעורב בביצוע פיגועי ירי. במהלך המעצר הוחרמו שני רובים מסוג קרלו, המבוקש נתפס לדי לוחמי הימם במבנה בתוך הקסבה שבעיר שכם, יחד עם ארבעה חשודים נוספים שעוקבו על ידי הכוחות, אין ברוך השם נפגעים לכוחות צהל.
שר הרווחה והביטחון החברתי יעקב מרגי משס מגיב לדוח העוני שפרסם היום הביטוח הלאומי. הדוח מראה שקצבאות מסייעות לחילוץ מעוני. אעשה כל מאמץ כדי לטפל בסיבות לעוני ובשילוב מיטבי בשוק התעסוקה במקביל לצדק חלוקתי נכון ומעודכן, כך השר מרגי. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה התייחסה היום להודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, בה הוא שיתף פרסום בו נטען כי היועצת שאלה את ראש להב 433 מדוע הוא אינו חוקר את חברי הקואליציה. צר לנו שראש הממשלה בחר לשתף פרסום כוזב, לשון הודעת בהרב מיירה. לוחמי צהל עצרו הלילה 17 מחבלים מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון. במספר מוקדים ניסו מתפרעים פלסטינים לתקוף את הכוחות שהגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
היום מעונן חלקית ומורגשת ירידה בטמפרטורות. משעות הצהריים יחלו לרדת ממטרים מקומיים, בעיקר במישור החוף הצפוני והמרכזי. מחר בלי שינוי ניכר במידות החום.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו והכניסו ילד נוסף. כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
התשומה נכלל פעילות העמותה.
הרב נחמיה רוטנברג.
צהריים טובים, מאזינים יקרים, ואנחנו שוב בדיבור יהודי של יום חמישי, ערב שבת פרשת שמות. מהפכות משפטיות, מהפכות כאן, מהפכות שם, ואנחנו בפרשת שבוע, וגם עברנו שבוע לא קל ולא פשוט בכלל עם פטירתו של הגאון הגדול הצדיק רבי שמעון בעדני. אולי אני אחד את מרכז התוכנית לדמותו המיוחדת, אבל אנחנו ביחד עוסקים תמיד באקטואליה הכי אקטואלית. זה תמיד פרשת השבוע, שאפשר ללמוד משהו לדיבור שלנו, להתנהגות שלנו, ליום יום שלנו. ומה שמדהים הוא שלמעשה אין ילד שלא יודע בעל פה את השמות של 12 השבטים הקדושים. לקראת סוף ספר בראשית אנחנו קוראים על הלידה שלהם, על המחירה של יוסף, על הירידה למצרים. אפילו בסוף יעקב מברך כל אחד ואחד, איש כברכתו, כך כתוב שם בסוף פרשת ויחי. ואז פותחים את ספר שמות, זה נראה לנו פשוט ספר אחר, זה נראה כאילו אולי שבוע אחר או שנה אחרת. ואז שוב אנחנו קוראים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, מה אנחנו לא יודעים? כל נפש יוצא יעקב 70 נפש. מה צריך לחזור? מה, לא מיותר הרי התורה, אנחנו יודעים מה זה? אנחנו יודעים היטב כמה התורה מייחדת. כל אות בתורה, אנחנו בספר שמות עוד נראה כל כך הרבה לימודים יש בכל השס, מצירוף של פסוקים, מסמוכים, פסוק סמוך לפסוק, אנחנו כבר לומדים הלכה, ואז ככה התורה, רק בשביל לפתוח לנו את הספר כאילו בצורה מכובדת נקרא לזה ככה, היא כותבת לנו שוב פעם את שמות בני ישראל. אנחנו לא יודעים את שמות בני יעקב, אלה שאנחנו עסקנו איתם כל כך הרבה בכל ספר בראשית. הרבה הרבה, האמת היא שגם רש"י למעשה שם לב לזה, לשאלה הזאת, וסבא מכלב מאיר את העניין שבסוף הפירוט של השמות של בני ישראל, ואלה שמות בני ישראל, אז כתוב ראובן, שמעון, לוי, יהודה, את כל השמות, ואז ויהי כל נפש יוצא אחרי יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. זה ככה החבילה של האינפורמציה. אבל הסבא מכלם אומר, כל מה שנכתב 12 השבטים, שוב פעם חזרו לנו את השמות שלהם, שזה אמור להיות מיותר עבורנו, בשביל המשפט הזה, בשביל שלושת המילים שכתוב בסוף הפסוקים האלה, ויוסף היה במצרים. רש"י באמת כותב, מה זה ויוסף היה במצרים? זה נראה כאילו שהוא לא בכלל 12 ואלה שמות בני ישראל. כאילו כתוב הרי, ויהי כל נפש יוצא יעקב 70 ויוסף היה במצרים. אז מה, הוא לא בכלל ה-70? אז רש"י באמת שואל את השאלה, מה, הרי הוא ובניו היו בכלל 70 הנפשות. ומה בא זה ללמדנו? כך שואל רש"י על ויוסף היה במצרים. ויותר מזה שואל רש"י, אנחנו לא יודעים שהוא היה במצרים. ואז אומר משפט אחד, אומר רש"י, שפותח לנו את ספר שמות. אלא להודיעך צדקתו של יוסף. הוא יוסף שרואה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה המלך ועמד בצדקו. כל מקום למעשה, אני חושב שהסבא מכלב מעריך בזה, שכתוב היה, הכוונה בהוויה, ויוסף היה במצרים, הכוונה הוא היה, כמו שכתוב הרי, והיו הדברים האלה, שאדם קורא את קריאת שמע, אנחנו קוראים בבוקר ובערב, אנחנו צריכים לקרוא את הקריאת שמע לפי הסדר. למה? כי אנחנו קוראים למפרע לא יצא. כי כתוב, והיו הדברים האלה, בהווייתם יהיו. זה גמרא בברכות, תחילת ברכות, כמדומני בדף י' ג'. אז אותו דבר, ויוסף היה במצרים בהווייתו. אותו דבר. ננסה לחשוב רגע אחד. יוסף מגיע לבית של פוטיפר, וירא אדוניו כי השם איתו, שם כתוב. לא היה השם של הקדוש ברוך הוא זז מהפה של יוסף. ננסה לחשוב מה שהוא עבר מול האחים שלו בשלב ראשון, ויותר מזה, כשהאחים שלו מחליטים למכור אותו והוא מגיע למצרים, זה לא כמו היום. היום אנחנו יודעים כל אדם איפה שהוא נמצא, בתוך כמה שניות יודעים איפה הוא, מה, יודעים להסתדר, ברוך השם. הוא היה במקום מנותק ביותר, אבל דבר אחד, שמו של הקדוש ברוך הוא בפיו. הוא היה נכנס לשמש את פוטיפר, ככה המדרש מספר, מדרש תנחומה. הוא היה כל הזמן אומר, לוחש ואומר, ריבון העולמים, אתה הוא הביטחון שלי, אתה הפטרון שלי, תתנני לכן ולחסד ולרחמים, בעיניי, בעיניך ובעיני כל רואי. זה אחד מהתפילות שאנחנו גם מתפללים, כל אדם שרוצה להצליח לככה לפני איזו פגישה מסוימת, זאת תפילתו של יוסף. והוא הוסיף שם יוסף, ובעיני פוטיפר אדוני. ואז פוטיפר שואל אותו, מספר המדרש, מדרש תנחומה, תגיד לי, מה אתה מלחש, מה אתה עושה פה, כשפים? הרי במצרים זה מה שהסתובב, אז הכשפים? ואז יוסף אומר, לא, 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 שום כשפים ושום דבר, ודאי לא. אני מתפלל שאני אמצא חן בעיניך. אני מתפלל שאני אצליח לשרת אותך כראוי. וכשהוא עומד בניסיון עם אשתו של פוטיפר, מה אומר יוסף? איך אעשה הרעה הזאת וחטאתי? למי? לאלוקים. והכוונה אין שר, וכשהתורה אומרת אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומם באשר השם איתו, ראו אצל יוסף בכל מקום, הוא יושב שם בבית הסוהר במצרים, על עוול, על לא עוול בכפו באמת. היום מדברים כל הזמן, יש משפטים, כן זכאי, לא זכאי. מדובר פה, אנחנו יודעים, כשאנחנו מהצד יודעים את האמת, יוסף היה זכאי, צח כשלג, הוא נזרק לבית הסוהר. איזה הרגשה זאת. אבל כל דבר באשר השם איתו. ויותר מזה, שר האופים ושר המשקים כשנגשים אליו שואלים אותו, אחרי שהוא פונה אליהם ונחמד אליהם, למה אתם פניכם רעים הבוקר? ואז הם אומרים לו, חלמנו חלום. מה הוא עונה להם מיד? בלי בכלל לחשוב פעמיים. לא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. זאת אומרת, דברו איתי, אולי אני יכול לקבל סיעת הדשמיה ודרך האלוקים להביא לכם את הפתרון. וכשיוסף רץ לפרו, גם שם נבין את רגע את הסיטואציה. יוסף נמצא בבור, בבית האסורים. זה לא בית הכלא שהיום, היום מדברים שלמחבלים הארורים במדינת ישראל זה בית מלון, בית הכלא. אולי עכשיו זו תקופה שישנו את זה. בית הכלא של מצרים. והורי לי יוסף, בוא, אתה בא למלך, עכשיו המלך צריכים לך משהו. מלך מצרים. מריצים אותו, הוא נעמד מול המלך. המלך אומר לו, תראה, אתה יכול לענות לי, אולי פה יש פה איזה חלום, אולי תעזור לי בחלום. יוסף באותו רגע יכול בלב להגיד, אלוקים, אמונה. הוא אומר את זה בכל, לפני כל החרטומי מצרים. בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרו. והוא מוסיף אחרי זה מיד, אשר האלוקים עושה, יגיד לפרו, נכון הדבר מהם אלוקים. כשיוסף נולדו לילדים במצרים, הוא קורא לשם, הוא קורא להם על שם הפעולות של האלוקים. מנשה, נשני אלוקים, אפרים, אפרני השם ברצוני. כשאחים שלו מגיעים למצרים, אני פשוט ממש מלווה את יוסף עכשיו, יוסף היה במצרים, הפרשה מתחילה ואומרת לנו משפט אחד, משפט, שלוש מילים, שלמעשה בשביל זה, בשביל המילים האלו, התורה חוזרת כמה פסוקים, ואלה שמות בני ישראל, ובן שמעון לוי יהודה, ויוסף היה במצרים. כולם באמת זה שבטים שאנחנו כבר מלווים אותם הרבה זמן, אולי אין שינוי אצלהם, אבל יוסף, תדעו לכם, מה שליווינו אותו, ספר שלם, ספר חצי, שליש ספר, ספר פרשית, ויוסף היה במצרים. גם כשאחים שלו מגיעים אליו ויורדים למצרים, הוא עוד לא, הוא יודע מיהם, אבל ישר הוא פונה ואומר, את אלוקים אני אראה. וגם כשאחים שלו כבר, הוא מתוודע לאחים שלו, אל תעצבו, כי למחיה אלוקים שלחני אליכם. ועוד אחרי זה, אחרי שאבא שלו נפטר, בסוף, ממש לקראת סוף פרשת ויחי, שזה כבר כל כך מרגש, האחים באים להתנצל בפניו, אומרים לו, אל תיראו, תחת אלוקים אני. אתם חשבתם לרעה, אולי, אבל אל תדאגו, אלוקים חשבה לטובה. גם הצוואה שלו, צוואת יוסף, בסוף, סוף ספר בראשית, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי. תמיד מכניס את נושא האמונה והביטחון. זה לא חוכמה. אמרו על אחד מאנשי השמאל בארץ, שמאל וימין זה לא כך משנה לנושא של האמונה, אבל הוא היה רחוק מאוד מאוד, לא צריך להזכיר את שמו, הוא כבר לא חי. כשהוא זכה, שהמפלגה שלו זכתה ב-10-12 מנדטים, אז פנו אליו אחד הכתבים, שאל אותו, איך אתה מגיב? אז הוא אמר, יש אלוקים. אז כולם אמרו אז את המשפט הכל כך פשוט לומר, זה לא חוכמה להגיד יש אלוקים כשיש לך 12 מנדטים, שאתה מרוויח משהו, שאתה נמצא למעלה. חוכמה זה שאלוקים באמת ילווה אותך גם בכל המקומות, וזה יוסף. יוסף מלמד אותנו. ובדיוק בתחילת הפרשה רואים את הצד השני לגמרי. מצד אחד יוסף היה במצרים, יוסף נשאר בכל התהליך הזה באמונתו, אבל יש לנו מישהו אחר שהחליף את הפנים שלו ברגע. ויקום מלך חדש של מצרים אשר לא ידע את יוסף. למה הוא מלך חדש? רשי אומר, זה גמרא כמדומני, או שזה המדרש, האם הוא חדש לגמרי? או שהוא נתחדשו גזרותיו, הוא רק כאילו לא הכיר את יוסף. למה קראו לו מלך חדש? הרי זה פרעו. אבל המצרים אמרו לו, בוא נשעבד את עם ישראל. אמר להם פרעו, שוטים, טיפשים, עד עכשיו אנחנו אוכלים משלהם הרי. בלי יוסף היינו חיים פה. אבל הוא לא שמע להם. הורידו אותו מהכיסא 3 חודשים, כך מספר המדרש, עד שהוא אמר להם, הכל בסדר, מה שאתה רוצים אני איתכם. ולכן קראו לו ויעקב מלך חדש. ואז מה? אשר לא ידע את יוסף, אמר להם, חבר'ה, שכחתי ממנו, זהו איקס, נמחק. מה זה נמחק? יוסף? לא מדבר פה לפני 100-200 שנה, לפני כמה שבועות, חודשים, ספורים, עוד מצרים אכלה מהחוכמה של יוסף, מהתוכנית, מתוכנית האוצר של יוסף, ואתה ככה אומר ששכחת? מה הכיסא יכול ללמד? מבחינה שגם ביטוי שנכנס בעולם הפוליטיקה בארץ, מה שרואים מכאן לא רואים משם. זה ביטוי נוראי, עוד פעם. מי שמרחוק דן דברים בבחינת עד תדון את חברך שתגיע למקומו, זה בדידה מסוימת, יש לזה ביטוי, מה שרואים מכאן לא רואים משם. אבל אם אמרת משהו וביססת את המהלך שלך, איך אתה יכול אחרי זה לשנות, להגיד לא, מה שרואים מכאן לא רואים משם. יוסף לימד אותנו, והתורה פותחת לנו את ספר שמות ואומרת לנו, ויוסף היה במצרים, היה בהווייתו, מהרגע שהוא למד עם אבא שלו ונכנס בו האמונה, כל מה שהוא עובר, מה זה עבר? עבר תהליך קשה מאוד, מהלך של חיים מאוד לא פשוט, תמיד תמיד שם שמיים שגור על פיו, האמונה והביטחון תמיד נר לרגליו, גם למטה וגם למעלה, הוא לא משנה את האור שלו ואין לו ביטוי, הוא לא משתמש עם האמרה הזאת שאני לא יודע מאיפה הוא הגיע, מה שרואים מכאן לא רואים משם, הוא פתאום מקל לעצמו ולהגיד, שמה, למה שאני צריך לפרסם ולספר שאני בוטח באלוקים, אני אשאיר את זה אצלי ואני לא אספר לאף אחד, לא, אצלו להראות שהוא בוטח ואצלו הכל בא מאיתו יתברך, הוא לא מתבלבל. כשהוא עומד מול פרעה, הוא יגיד לפני כל האומה, לפני כל החרטומים, הגדולים ביותר שהם חושבים שהם מנהלים את העולם, רבותיי, בלעדיי, אני כלום. אלוקים יענה את שלום פרעה. ולעומת זאת, בהפרש של ממש, של כמה פסוקים, ויוסף היה במצרים, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. איך העולם הפוליטי, איך האינטרסים, יכולים כמעט לשכנע בן אדם, היינו יכולים תופסים את פרעה בצד, שואלים אותו, תגיד לי, מה צריך להיות? הוא אומר, אני באמת באמת לא זוכר, מי זה יוסף? תזכיר לי. אדם משכנע את עצמו בגלל האינטרסים הפוליטיים שלו, האינטרסים של הכבוד שלו, לא משנה למה. הוא יכול להתהפך בצורה כל כך בוטה, שבאמת, אנחנו מהצד לא יכולים להבין, פרעה מלך, מה זה מצרים? ונבין עוד דבר, מצרים זה היה ברמה של ארצות הברית בתקופה ההיא. כמו היום נשיא ארצות הברית, לצערנו גם נשיא ארצות הברית כבר לא נראים, או לא משדרים לנו חוכמה כל כך גדולה, לצערנו הרב. אז אולי זה נותן לנו איזו הבנה, מה זה מלך מצרים. מצרים היה הממלכה הגדולה ביותר אז ששלטה בעולם. אשר לא ידע את יוסף, שום דבר, נעלם, נמחק, ממש נמחק מהדיסק. זה מה שהתורה מלמדת לנו כשאנחנו פותחים את ספר שמות, לפני הירידה למצרים, לפני השיעבוד, גם עם ישראל נכנס לתהליך, למהלך לא קל ולא פשוט, ויוסף היה במצרים. נעבור לנעימה קלה ונמשיך מיד.
Onno melech malche amlochim Onno melech malche amlochim Tzavei le malochech o malachei Ashoreis mishorsei mishorsei yelioin Onno melech malche amlochim Onno melech malche amlochim Tzavel malochech o malachei Hashoreis mishorsei mishorsei yelioin Sheyifkeduni berachamim v'yivorchuni bevo yom leveisi Sheyifkeduni berachamim v'yivorchuni bevo yom leveisi Ki hidlakti neiroi sae vehitzati mitosi Vechelafti simeloi sae lichvoid ha-shavos Ki hidlakti neiroi sae vehitzati mitosi Vechelafti simeloi sae lichvoid ha-shavos Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- ים לוחים יונו מלך מלכי המלוכים צבי למלכך מלכי השורס משורסי משורסי עליון יונו מלך מלכי המלוכים יונו מלך מלכי המלוכים צבי למלכך מלכי השורס משורסי משורסי עליון שיפקדו ברחמים ויבורכוני ביום ביום לביסי שיפקדוני ברחמים ויברכוני ביום ביום לביסי כי הלכתי נרוסי והצעתי מטוסי והחלפתי סמלויסי לכבוד השבוס כי הלכתי נרוסי והצעתי מטוסי
את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך, התקשרי, כוכבית 8369. פמפרס דואגים לכם ללילה יבש. רוצים לזכות בחיתולי פמפרס לחצי שנה במתנה? רק החודש קונים שלושה ממוצרי פמפרס בחנויות המשתתפות ויכולים לזכות. פמפרס, ללילות יבשים.
את השנה הזו תראו מצוין. עד 50% הנחה על כל החנות.
אופטיקל סנטר. מותגים יוקרתיים במחירים משתלמים. חפוף לתקנון.
גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן. כוכבית 3230.
עכשיו בטוגו. כל החנות החל מ-30 שקלים. טוגו.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
תכירו את שמעון, גם מדריך של כוחות ההצלה וגם רואה חשבון בחברה גדולה. ותכירו את אלי, הוא גם משגיח כשרות וגם משגיח בבחינות בגרות. משלבים עבודות? תכירו את הדרך הקלה לעשות תאום מס מהנייד. באתר רשות המיסים, רשות המיסים, הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
כן, אנחנו ממשיכים דיבור יהודי, אנחנו מיד גם נעלה על הקו ונשוחח עם מישהו נכבד, כמו שפתחתי, על אישיותו של הגאון הגדול רבי שמעון בר דני. יש אבל דבר מעניין, ראש ישיבת טלז, הגאון רב אליעזר גורדון, הגיע לשיר אחד, להטרים אותו למען הישיבה. גם אז היה הסתה כלפי הציבור, לומדי התורה, זה לא חדש, אף אחד לא, בעולם היהודי אין חדש, יש בחינה מסוימת, אין חדש תחת השמש. גם אז היה תקופה של המשכילים, אולי קבוצה אחרת באוכלוסייה, אבל משכילים שהיו מדברים נגד לומדי התורה. וכשראש ישיבת טלז הגיע לשיר הזה, להטרים אותו לישיבה, לתלמידים, אז אומר לו הגביר הזה, למה שאני אתמוך בבחורים בריאים שירחו לעבוד? מה פתאום הם יושבים ולומדים? אז ראש הישיבה אומר לו, מה? אל תגזים. מה, אני ביקשתי ממך צדקה? לא, ביקשתי ממך להיות, לזכות אותך, להיות חלק בתורה שלה. זה קצת שונה אפילו, זה לא רק צדקה לעני, זה לא פה עניין של עניות, אני בא אבל הגביר הזה אומר לו, התורה חשובה, הכל בסדר. אולי מישהו מכם כבר שמע את הטענה הזאת פעם. התורה חשובה מאוד, אבל כל יהודי שומע קריאת התורה בשבת, הוא כבר בקיא בחמישה חומשי תורה, מה צריך לשקוד ללמוד יותר מזה? יש חמישה חומשי תורה, מה צריך? אמר לו ראש הישיבה, ראש הישיבה טלז, הרב גורדון, אמר לו, כל יהודי בקיא באמת בתורה שבכתב, אבל אי אפשר להבין את התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה. על זה הם לומדים. אמר לו השיר הזה, מי אמר שאי אפשר להבין את התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה? אני אראה לך, אומר השיר הזה דווקא לרב גורדון, אני אביא לך ראייה שאפשר. התורה אומרת בפרשת השבוע, שבני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. רש"י מביא שלומדים מכאן שילדו שישה בקרס אחד, פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. זה אנחנו כבר נמדנו גם מאז בקטנותינו, כמו שאומרים. שאל אותו אמר לו אותו עשיר, הרי למה באמת צריך להגיע בכלל שיוולדו שישה בקרס אחד? כי אם לא היו יולדים שישה בקרס אחד, לא היו מגיעים לחשבון של 600 אלף כשיצאו ממצרים. ואז הסוחר הזה, העשיר הזה, אומר לרב גורדון, אני לא מבין, אני סוחר ואני חשבון יודע, איך אומרים, למדתי לימודי ליבה, וב-210 שנים יש שבעה דורות. אם היו שבעה ילדים בממוצע למשפחה, אז מגיעים 70 נפש ליותר ממיליון אפילו. למה צריך דרשה מיוחדת לשישה בקרס אחד? הנה, אפשר ללמוד מה שכתוב בתורה. לא צריך להוסיף על מה שכתוב פרו וישרצו. כן, נולדו שבעה במשפחה. למה צריך שישה בקרס אחד? אמר לו הגאון, רב אליעזר גורדון אמר לו, אתה צודק בחשבון שלך, אבל שתי נקודות לא דייקת. הדרשה של שישה בקרס אחד לא בא להסביר למה הגיעו ל-60 ריבו, אלא היא נסמכת על קבלה אחרת של חכמים. הרי אתה יודע ש חכמים לומדים שבשלושת ימי אפלה מתו 4/5 מעם ישראל. ואם לא ילדו 6 בקרס אחד, באמת לא היו שורדים 60 ריבו. אז אומר לו אותו עשיר, עונה לרב גורדון, נו, גם המוות של הרשעי ישראל, מה שאתה מספר לי עכשיו שמתו בשלושת ימי אפלה, גם לא כתוב בתורה, אלא מה? זה איזשהו לימוד. גם את זה אני לא מודה. ואז לא צריך להגיע לשישה בקרס אחד, כמובן. אפרה לפומי, לא צריך לימודי חזל. אבל ככה זה הדיון היה בין אותו בעל הבית, שהיה מוסט נגד בחורי הישיבות, נגד לומדי התורה, לרב לזר גורדון. אבל ראש הישיבה כמובן לא איבד את שלוות רוחו, ואמר לו, תראה, אם אני מוכיח לך שהדרשה של קרס אחד, של שישה בקרס אחד, זה מעוגן בכתוב, יש לזה לימוד, ברור, שאתה לא, זה לא לימוד באלמה, זאת אומרת שאנחנו חייבים לומר גם שמתו בשלושת ימי אפילה 4/5, 4/5. זאת אומרת שחייבים יהודים ללמוד תורה שבעל פה ולהבין את כל המהלך. אמר לו, אם כן, אתה מסכים לתמוך ב1,000 רובל, זה און עתק, להחזיק את הישיבה? ככה שואל הרב גורדון את אותו עשיר שמזלזל ככה בשיחה מזלזלת. אמר לו אותו עשיר, אתה יודע מה? בעיקרון, כן, אני מסכים. אתה לא תצליח. אמר לו הרב גורדון, אני אגיד לך, תראה, אתה הרי זוכר, תראו מה זה חשבון של תורה, מה זה לימוד תורה, מה זה ראש ישיבת תלז. אמר לו, תראה, אתה הרי זוכר שהבחורים נדחו מעבודת השם בחטא העגל, והלוויים נבחרו במקומם. למעשה הבחורים היו אמורים לעבוד, ולכן זה תענית בחורים של ערב, של ערב פסח. בפרשת במדבר כתוב שוואי כל בחור זכר במספר שמות בן חודש, כמה היה? 223. אם 600,000 יצאו ממצרים, שאל אותו הרב גורדון את השיר הזה, אז היו אמורים להיות 22,000 בחורים, הרי זה 27 ילדים במשפחה. איך זה יכול להיות? זאת אומרת שהיה בוודאי לידה בשישה בקרס אחד. הגביר הבין את העניין ואמר לו, אני נותן לך 1,000 יורו. אמר לו, אלף רובלים. וזה מעניין כי אמר לו, אולי בשביל זה כל זה היה הסתה נגדך, בשביל שתתרום אחרי זה תרומה כל כך גדולה. זה האלימות שיש לנו בפרשת השבוע. אנחנו עכשיו במרכז התוכנית, אני מבקש לשוחח עם, הוא כבר איתנו על הקו, עם רב הגאון, הרב אמיר קריספל, שהיה יד ימינו, וגם מזכירו של מרן, מרן מלכה רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. קודם כל, צהריים טובים, הרב אמיר.
צהריים טובים, שלומך הרב
נחמיה. ברוך השם, חסדי השם, ואנחנו ביקשתי לקו השידור את, לשמוע ממך, אתה יודע, אנחנו, זה ימים שהרבה אומרים ש... וכל הדור האהוב... שומעים, שומע אותי? אני אומר שבימים האלה יש איזו הרגשה בציבור של וימת יוסף וכל הדור ההוא, איזה מרן, ממרן הרב עובדיה וחם שלום ורב שמעון בעדני. אולי תספר לנו קצת על הקשר שהיה בין הגאון הגדול האדיר הצדיק רבי שמעון בעדני למרן הרב עובדיה יוסף. ידענו שהם ישבו במועצת חכמי התורה, אבל אתה שישבת שם בימין ובשמאל, תספר לנו קצת, תשתף אותנו בבקשה.
קודם כל, הקשר ביניהם התחיל עוד מפורת יוסף, ובעיקר בזמנו מרן הרב עובדיה הקים כולל מיוחד שלקח את הטובים, הטובים של פורת יוסף, של הרב בעדני, חם שלום, הרב עתון, שהם הקימו כולל מצוינים, ואחד מהם זה היה הרב בעדני. אבל כשהקימו את מוצאת חכמי התורה, מרן ידע את ערכו של הרב בעדני, והוא ביקש שהוא יהיה שם. הקשר ביניהם היה אמיץ, היה הערכה הדדית ביניהם, זה משהו בא לתואר. למרות שכל אחד היה בסגנון אחר, זאת אומרת, מרן היה יותר בהוראה, הרב בעדני היה יותר בלומדש, כמובן, אבל...
עכשיו אבל מגלים, שם, מגלים, שם. לא שזה הסוד, אבל שבאמת גם כוללים הרבה, הרבה, הלך, הלך, הרבה, העמיד הרבה הלכה בעולם, הרב בעדני.
בוודאי, רק כוללים, מוסדות חינוך, סמינרים, תראה, הוא ישב צפון, כולם מכירים את את הסטנדר גם בבית וגם בכולל, היו הרבה פעמים שמרן היה צריך אותו ואי אפשר להשיג אותו, הייתי נוסע בשליחות מרן אליו, וזה, אתם יודעים, ישר בכולל, כשהוא היה שומע אז שמרן שלח אותו מיד, לפעמים גם כן היה לו את הפלאפון שלי, הוא היה מתקשר אישית, לא היה דברים, לא היה לו משמשים או משהו כזה, היה מתקשר ודברים שהוא רצה מיידית את הרב עובדיה, אז הוא ידע שהיה מתקשר אליי, אני צריך לחוף את הרב, מיד הייתי מעביר לו אותו. כשהייתי ליד הרב, אבל היו גם דוגמה, אני זוכר, פסקי ההלכה, שהוא ביקש לדעת פסק הלכה, מה דעתו של הרב, שהיה מתקשר, וממש, דברים שאומרת, הוא היה הערצה הדדית, אז הוא אמר לי, מה, הרב עדיין צריך אותי? וטענותו של הרב, איך כולם כהדגיש אתמול, תעמוד הענבה. זה היה רב עם כל הגדולה בתורה שלו, עם כל ההנהגה שלו, היה ענב גדול. הוא ידע, הוא דיבר עם כל אחד, וכאילו כדבר יש רעהו, לא כדבר אחד גדול וענק בתורה. ממש, כל אחד, גם אתמול שמעתי דברים שפשוט חשבתי שרק אני יודע מהם. אז היה עם כל אדם ואדם, פשוט גם כן, האנשים הפשוטים, היית הולך אליו הביתה, היית פשוט נוקש בדלת, הוא היה פותח את הדלת, היית מתקשר הביתה, הוא היה עונה לטלפון. לא היה לו, לא יודע, זה פשוט מדהים לראות אדם ענק כזה, בהתחלה חשבתי שרק אני, היה לי את הפריבילגיה הזאת. אבל אני רואה שעם חמד ישראל, כל אחד היה עושה את זה. מי שיודע, קרא לזה חירבה, איפה שהוא הגר ממש, איזה מקום וקושי אפשר לקרוא לכניסה הזאת כניסה. היה גר ספון שם עם הסטנדר שלו, ויושב לומד, ולמרות כל היסורים, אתם יודעים, מבית שתי נכדים. אחד זה היה בפיגוע, אחד זה היה להלחם במחלה. היה לו בעל, זה בעל יסורים, זה לא לאבד נכד, גם בגיל מבוגר כזה, זה לא היה פשוט. וממש היה, כל דבר מעניין פלא זה היה, הרבה פעמים הייתי בא עם כל מיני יהודים ש... דברי אנגלית. הרב בעדן היה דברי אנגלית שוטפת. היה מדבר אנגלית שוטפת, זה פשוט מדהים, הוא לא למד, לא ליבה, ולא שום דבר, הוא נולד בארץ. הוא לא נולד בארץ. כן, והוא פשוט למד אחרי זה, אחרי שהוא למד הרי בישיבות. הוא לא למד באיזה תיכון, הוא דיבר אנגלית שוטפת, הוא גם נאם באנגלית. והיו באים אליו אנשים, ולעומת זה, חלבי אחד במקסיקו, שהיה מדבר אותם בערבית, ערבית רעותה. זה היה פשוט מדהים לשמוע.
זה מעניין, מעניין, רב אמיר, מור אבי היה רב במקסיקו לפני הרבה שנים, זאת אומרת, הרבה, אני מדבר כבר לקרוב ל-30 שנה, ואני זוכר אז, היום זה כבר לא, העולם הוא באמת סד נדר אחד, אנשים באים, הולכים לפני 30 שנה, אז כבר רב בעדני במקסיקו היה לו, היה ממש גברה רבה, זאת אומרת, העריכו ושמעו לעצותיו, זה מדהים כמה ככה, הכל עוד פעם, בענבה, מעניין,
אני זוכר איזה פסק ההלכה, שהיה איזה גט שכמה דיינים שגם הרב עובדיה היה מעורב בסיפור הזה, והיה אז מצד השני כמה גדולים שחתמו כנגד הגט, אז היה קצת בלגן בפנמה, וכנראה מישהו יחתים את בזמנו את הרב בעדני על הדבר הזה. וכשמרן שמע את זה, אמר, אני מאמין, כל מי שחתמו, אני מבין, הרב בעדני למה מי שחתם על דבר כזה. שהתקשר אליו, אומר, לא, זה לא... לא, 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 זה חתמתי. הוא מיד כתב מכתב וביטל את החתימה שלה. הוא שמע את מרן מה שאמר עליו. היה שם ידידות ואהבה וערכה הדדית. מרן גם העריך את מה שהוא עמד לצידו כל השנים. זה לא היה פשוט. בוא נאמר, חכם שלום היה בירושלים, היה לעמוד בבני ברק, והיה שם קצת, אתם יודעים, זמן המשבר המשק.
כן, בדיוק זה מה שאתה רוצה להגיד, שלמעשה הוא היה, איך רואים, בתוך בני ברק, ומשם היה...
כן, ולמרות הוא שמע ילדות עם כל גדולי הדור שם, זה לא היה קשור. הרב שח, בזמנו, הריץ אותו, הריח אותו, אתם יודעים כמה הרב שח, והיה, הוא היה בהם מתייעץ איתם, זה היה עם רביסים, עם הרפתן, יש לי הקלטה מיוחדת, אני מישהו לפני 12 שנה, 15 שנה, משהו כזה, שהייתי שם, אמר לי, בוא נתן לך הקלטה, איך הרב שטיינר מדבר על, על על הרב ועדני. תראה, תראה איזה הערכה יש אחד לשני. פשוט אני מחפש אותה, אני זוכר שזה היה מילים שפלא ממש נשמע גדול כזה כמו הרב שטיינמן מדבר על, כל אופן, על הרב ועדני. זה, הוא הזניק ממנו, זה היה הערכה והערצה הדדית עם כל גדולי הדור. כמובן, ודאי, מרן הרב עובדיה, זה היה, אני לא אשכח פעם אחת, היה איזה דבר פוליטי, שהוא אמר לי, הוא לא השיג מישהו, והוא אמר לי, תראה, אני חייב את מרן הרב עובדיה לדבר איתו על זה, ישירות, בלי מתווכים בשום דבר. ואמרתי לו את זה מיד, זאת אומרת, כשהרב שמע אותו מיד שינה את מה שהיה צריך, לא רוצה להיכנס לפרטים שם. דבר שהיה קשור לפוליטיקה, והוא רצה לדבר ממש עם הרב עובדיה עצמו, ולא עם אף אחד אחר, ודיבר, אני זוכר שהשתנו דברים מאז. לא רוצה לספר, אבל אני, היו עוד הרבה הרבה דברים כאלה, שליחויות ש... כלומר, התינה יפה להם גם כן. עם כל מיני בעיות ציבוריות שהרב ועדני מאוד עמד עליהם בתוקף שיהיו, ובנושא חינוך, עוד כמה דברים שהיה, שעמדו על הפרט בהנהגות הציבוריות, שבשיחה אחת עם מרן הרב עובדיה, זה פשוט הכל השתנה.
וואה. כן, צר לנו שככה הדור איבד, באמת כמו שאמרתי, זה היה הרגשה כזאת השבוע של... של זהו, דור הולך ודור בא. אלה שאחרי מרן
עובד. אני חשבתי לעצמי, תראו, אלינו גדולים ומנם, תראה, ענקי הרוח. שאלת איזה בעיה שלנו, שאנחנו לא יודעים להריץ את הגדולים שנשארו לנו, או שבאמת אלינו גדולים. אני חושב שקצת בעיה שלנו. כל דור ודור כתוב שהקדוש ברוך הוא נותן את הגדולים שלו. אנחנו פשוט התרגלנו לענקים כאלה, אבל אני חושב שהגדולים גם לפי הדור, איבדנו נכון גדולה, אבל ברוך השם אני חושב שהקדוש ברוך הוא ישו לנו, תראה היום ברוך השם, בזכותה, בזכות הרב ועדני, בזכות מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ישו לנו דורות, אני אומר לכם, אני מכיר...
הם הקימו כאילו את הדור,
כן. כן, אני יודע שכבוד תלמיד חכם גדול, בוא נאמר, אני יודע את הקשר שלכם הרב עובדיה, בהלכה, את הספרים שחיברתם, תראו, בדורות שעברו לא היה דבר כזה, באמת. תראו, אתם יודעים מה זה, תראו, יש מחברי ספרים היום, אתם יודעים, חכמים, גם צעירים, אתה ברוך השם, אבל יש היום, ברוך השם,
שהגדולים העמידו מיד אחריהם, לא השאירו את הדור.
הם העמידו אותם, הם דאגו לדור שלנו. תראו, כמה תמיד אנחנו, גם באיכות, גם בכמות, מה שהדור שעבר לא היה. אז אולי הקדוש ברוך הוא מאזן את זה. אני לא יודע.
כן, נו, אז... עם הדברים האלה, הרב אמיר קיספל, הרב
גאון,
לא, אני באמת חושב, אני חושב באמת, אתה, מי שנכנס גם לרב עובדיה, רואה מימינו, מסמנו, ספרים גם של הדור הצעיר, לא, אנשים חשבו כאילו, הוא באמת, בצורה הזאת, הוא באמת העביר למעשה את הדור, העביר לדור הבא עוד את הכוח הזה. הרב אמיר קיספל, ידידי היקר, באמת ככה מעט מה... לשתף אותנו בקשר בכלל, דור הנפילים, דור הענקים, שבעזרת השם הוא מקווה שהם למעלה באמת ימשיכו להשפיע שפע על כולנו, בעזרת השם ובסייעת הדשמיא. שר כוח, תודה רבה, רב אמיר. תודה, תודה.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג. לאבא, לאמא, למשה, לשרי, לחיים, לצבי, ליהודה. מכבי נותנת לכולם סידור מלא לבריאות המשפחה. משקפיים ועדשות מגע בחצי מחיר מגיל 18 ומעלה. חוות דעת שנייה מרופא מומחה ב-150 שקלים בלבד. סל לדם רוחב ועוד מגוון הטבות משתלמות. כפוף לתקנון השב"ן. מצטרפים עכשיו למכבי. כוכבית 45-35. תכירו את שמעון, גם מדריך של כוחות ההצלה וגם רואה חשבון בחברה גדולה. ותכירו את אלי, הוא גם משגיח כשרות וגם משגיח בבחינות בגרות. משלבים עבודות? תכירו את הדרך הקלה לעשות תאום מס מהנייד. באתר רשות המיסים, רשות המיסים, הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן. אבא הכניס את היד לכיס, נתן לרופא מומחה, נתן לקלינאי תקשורת, נתן למרפאה בעיסוק, ולמי לא נשאר? הבריאות יקרה לכם? לאומית, מומחיות לכל כיס. זה הסיפור שלנו. יותר שירותים, יותר מומחיות, פחות כסף. הצטרפו עכשיו ללאומית, כוכבית 507 מהנייד, ותתחילו לקבל יותר ולשלם פחות. לאומית,
ילדים זה הסיפור שלנו.
את השנה הזו תראו מצוין, עד 50% הנחה על כל החנות.
אופטיקל סנטר, מותגים יוקרתיים במחירים משתלמים, כפוף לתקנון.
עכשיו ב-To-Go, כל החנות החל מ-30 שקלים. To-Go.
גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
אני רוצה לבשר לכם על השלב האחרון של שיווק פרויקט הקרקעות המיועדות להפשרה בפרדס חנה קרקור של מלכה השקעות, החברה האמינה בתחום. ועכשיו רק 159,000 שקלים. מי שקצת מכיר יודע ששוק הקרקעות עולה. מלכה השקעות משמר עבורכם את עלות הקרקע ומציע את המחיר הכי משתלם. אין ולא תהיה עוד עסקה כזאת. חייגו כעת כוכבית 5751. כוכבית 5751.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
כן, דיבור יהודי, חזרנו לחלק האחרון. עוד היה לנו ככה השיחה עם הרב קיספל, עוד לנסות לחשוב על באמת על גדולי הדור של הדורות האחרונים, מרן הרב עובדיה, והזכירו אתמול בלוויה בבני ברק את מרן הרב חיים קניבסקי. זה כשגדולי הדור מסתלקים, זה מצד אחד יש איזה כתוב, אני חושב אפילו כתוב במדרש, כשגדול הדור מסתלק, בכלל שצדיק מסתלק מן העולם, אז מידותיו כביכול מסתובבות כרגע בעולם ואפשר לחטוף. ו מאוד מעניין, כן, אם דיברו הרבה על הענבה שלו, באמת, מי שקצת היה סביבו, כמה ענבה היה לו, כמה, אז זה זמן אולי קצת לקחת משהו. אז יש עוד נקודה אחת שקצת עסקנו קודם בזה, על הנושא הזה של ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. זה מאוד מעניין איך ש לא ידע את יוסף, אז כאילו לא ידע, עשה את עצמו כאילו הוא לא יודע. זה קורה. מה שכתוב הגיע משכיל אחד לרב חיים מבריסק והתחיל לשאול אותו שאלות קשות, ככה קשות, שאל אותו שאלות מה על אמונה וכל מיני שאלות. אז אמר לו רב חיים מבריסק, אין לי תשובה. אין לך תשובה? מה? שאלות שאני שואל אתכם די פשוטות באמונה. אמר לו, אין לי תשובה. אמר לו, למה אין לך תשובה? אמר לו, תראה, לי יש תשובה לשאלות, אבל למה שאתה עושה, קוראים לזה אצלנו, זה אני לא יכול לתת לך תשובה לתשובה. אתה לא רוצה לקיים את מה שכתוב בתורה, בסדר? יש לך יצר הרע, והיצר הרע שלך הוא מייצר אצלך שאלות שהן למעשה התשובות עבורך לא לקיים, כי אתה יודע בדיוק מה אתה האמת. תשובה לתשובה אין. לא, אי אפשר לתת תשובה לתשובה. אפשר לתת תשובה לשאלה. זה בדיוק מה שהיה. המדרש מספר על מין אחד, אפיקורס אחד, שבא לפני רבי עקיבא ושאל אותו, העולם הזה מי ברא אותו? אמר לו, מה זה מי ברא אותו? הקדוש ברוך הוא. אמר לו האפיקורס הזה, תראי לי דבר ברור. תביא לי הוכחה. זה מדרש נראה לי בסוף תמורה. אז הוא אומר לו רבי עקיבא, למחר תבוא. ואז הוא הגיע אליו מחר, הוא לא עזב את רבי עקיבא. רבי עקיבא שואל אותו, מה אתה לובש? הוא אמר לו, בגד. מה זה, מה אני לובש? הוא אמר, מי עשה את הבגד? הוא אמר לו, ההורג עשה את הבגד. אז אומר לו רבי עקיבא, תראה לי, תוכיח לי. אמר לו, מה זה אני אראה לך? אני צריך להראות לך מה אני יכול להראות לך? אלא מי עשה את זה? אז הוא אמר לו, אותו דבר על העולם. מה, אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? טוב, אז האפיקורס הזה הלך, עזב אותו. קודם כל, אז הרבה שואלים, אני חושב שביאנקה לגלינסקי פעם שאל על המדרש הזה, למה ביום הראשון רבי עקיבא, מה, הוא לא לבש בגד ביום הראשון כשהוא בא לשאול את רבי עקיבא מי ברא את העולם? מיד רבי עקיבא היה צריך לענות לו, תגיד לי, מי עשה לך, מי ארגן לך את הבגד הזה? מי תפר את הבגד? הוא היה עונה לו את התשובה ההורג, והיה אומר לו את אותו מסע ומתן שהם דיברו ביניהם, למה הוא לא יכול להגיד לו את זה עצמו, למה הוא חיכה יום? אז יש כאלה, אז הוא הסביר, כמו שאמרתי לכם, כדובני רבי ינקה לגלינסקי, זכר צדיק לברכה, שהוא היה, אם הוא היה אומר לו מיד, אז הביקורס הזה היה חושב שזה כמו תחייה, הנה, מי הבגד שלך? מי תפר לך את הבגד? כיוון שהוא אמר לו, תבוא אליי מחר, אז הוא הבין שהוא תפס את זה ברצינות. ולכן, כתוב שם את המדרש ממשיך, שואל את התלמידים שאלו את רבי עקיבא, מה הדבר ברור כל כך? מה ההוכחה? אז הוא אמר להם, כשם שהבית מודיע על הבנאי והבגד מודיע על ההורג, אז העולם מודיע שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. העולם מודיע על זה, אבל מה? יש הרבה אנשים שמנסים להתעלם. ככה זה, להתעלם מזה. להגיד, לא נראה לי, מה פתאום? על אף שלפעמים האמונה היא ממש מבול העיניים. לא צריך כל כך להסתכל ימין השמאל העין, כמו הבגד, כמו שרבי עקיבא הציג בפניו. אנחנו אמרנו, תבוא אליהם מחר, אבל אחרי שהוא בא אליו מחר, הוא אמר לו את זה בצורה מאוד פשוטה. יש לך בגד? מישהו עשה את זה, נכון? תסתכל את העולם הנפלא שלנו. אנשים מסתובבים בעולם ורואים פלאי תבן, לא צריך בשביל זה לראות ולהגיד, וואו, נראה איך פלאותיו של הבורא יתברך. ימין השמאל, איך שאנחנו חיים, מהרגע שאנחנו קיים מהבוקר, עד שאנחנו הולכים לישון, וכשאנחנו הולכים לישון, איך שהעולם מתנהל, זה מעיד, איך אומרים, כאלף עדויות, שאלוקים ברא את העולם. אלא מה? אין מה לעשות. האינטרסים אשר לא ידע את יוסף, פרעה גם ידע להתעלם. אנחנו ככה, יצרה אומר לנו, תתעלמו, עזוב, זה ככה, זה הכל טבעי, זה הכל רגיל, שום דבר פה, אל תתלהב. ככה זה, האינטרסים. כמו שאותו, משכיל כשבא לרב חיים בריסק אמר לו, תשובה לתשובה אני לא יכול לענות לך אף פעם. תשובה לשאלה אני כן, אם יהיה לך שאלה באמת קשה, הכי קשה שיש, תבוא אליי, אולי אקח יום יומיים עד שאני אענה, אבל אני אשב על זה ואני אענה לך. אבל תשובה לתשובה אני לא יכול לענות. זה מה שהתורה מלמדת אותנו. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ככה זה. עץ הרע יודע להעלים מאיתנו מידע, פשוט להעלים. ואנחנו צריכים להיזהר מזה מאוד. לפני שנסיים אנחנו כבר שומעים את הניגון הנפלא הזה של הקייך סוף שמכין אותנו לשבת. נודה לטכנאי היקר שלנו למוטי קופפר, למפיק שלנו יאל ראובן, ולכם המאזינים, המשך הזנה ערבה ומועילה ושבת שלום.
אנחנו רואים שלום לרב מאור בן עזרי, בעל הוצאת ספרים ניצני הקודש, שמוציאים לאור את הספר אשר בנחל של הצדיק מיבנאל, עמו הראש.
שלום וברכה ידידי היקר.
זה הספר הזה הנפלא הזה, אשר בנחל, שאנשים דואגים להדפיס אותו, ואתה דואג להדפיס אותו במחירי עלות, אני יודע אפילו, אבל...
ופחות מזה.
פחות מזה. תחשבו שאתם תונדים את ה-50 שקל האלה לחודש ודואגים להדפיס את הספר, כמובן הכל בכוכבית 56-10, ובעוד חצי שנה, שנה, אתם עולים לרדיו כל חיים, מספרים על הנס הגלוי שהיה לכם, זה ממש ככה, אתה מקבל הרי עשרות אם לא מאות שיחות טלפון לקו הניסים והישועות אצלכם.
בוודאי ובוודאי, וגם צריך לקחת בחשבון שכל מי שמשתתף בהדפסה, הוא משתתף בהדפסה של 1,000 עותקים, 1,000 ספרים בסכום הזה, ואתם מקבלים עמוד הקדשה בכל הספרים, וגם שולחים לכל מי שמשתתף עד הבית בין 2-5 העתקים, ואת כל שאר הספרים אנחנו נותנים למפיצים בהתחייבות ב-3 שקל ספר. ספר גדול של 400 עמודים, ומפיצים את זה בכל הארץ. ואני תמיד אומר וחוזר, איפה מצינו הבטחה כזו של צדיקים? סגולות יש המון, אבל הבטחה של צדיק יסוד עולם. אנשים נוסעים ברחבים, שומעים רדיו פתאום, הכל מושגח בהשגחה מהקדוש ברוך הוא, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב בתורה א', שצריך להסתכל בשכל שבכל דבר, ושומעים פתאום את ההבטחה, פתאום שומעים את הניסים, פתאום שומעים את הדיבורים המליבים את הלב של הצדיק מיבנה לאשר בנחל. תדעו לכם שזה לא סתם, הקדוש ברוך הוא זה שומע בבית, זה שומע בבית, הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אתכם, רוצה להציל אתכם ולהושיע אתכם. אנחנו עדים לכך, יש לנו בשבע שנים וחצי האחרונות אלפי אלפים שסיפורי ניסים מכל רחבי הארץ והעולם, וזה בדוק ומנוסה. אתם צריכים להאמין שאתם מתקשרים לכוכבית 5610 ומשתתפים להדפיס את הספר אשר בנחל דרך ניצני הקודש. זו ההבטחה האמיתית